שבת דף ה-NH, מתחילים בעזרת השם, שתי שורות מלמעלה, במילים, אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר בשם רב. אחד בא לארון בגדים, מוציא את הקולב של החליפה, והוא בא ללבוש חליפה כדי לצאת להתפלל בבית הכנסת בשבת. והנה הוא מגלה שהמקום של התפר לכל האורך פשוט נפתח, ורואים באמצע את החוטים, איך שהם ככה הולכים וחוזרים, הולכים וחוזרים, בשביל לחבר את שני צידי הבגד. אבל זה נפתח, אי אפשר לצאת עם חליפה כזאת לבית הכנסת. האם מותר לו למשוך את החוט של התפירה מלמטה ומלמעלה, וככה להצמיד את שני חלקי הבגד ביחד? אז אומר רב, לא רק שאסור, אלא אם אדם יעשה את זה, הוא עובר על מלאכת תופר, והוא יהיה חייב. המותח חוט של תפירה בשבת, חייב חטאת. עוד שני דברים שרב זוטרא בר טוביה שמע בשם רב, והלומד דבר אחד מן המגוש, אדם שלומד אפילו דבר אחד מכופר, שהוא כל כך אדוק לעבודה זרה, שהוא גם משכנע ומסית אנשים לעבוד עבודה זרה, אם הוא לומד ממנו אפילו דברי תורה, חייב מיטה. זה מאוד חמור. והיודע לחשב תקופות ומזלות, אדם שיש לו את החוכמה, יש לו את התכונה, שהוא יכול לחשב תקופות ומזלות, שזה כל מיני דברים במהלך השמש, מהלך הירח, מהלך המזלות, הוא יודע לחשב את זה ואינו חושב, אסור לספר ממנו. אז יש מפרשים, אסור לשמוע ממנו אפילו דברי תורה, מכיוון שהוא צריך ללמוד גם תקופות ומזלות, כי זה חוכמתנו ותפארתנו בעיני העמים, כמו שמיד נראה. עכשיו, מגושטה, זה שאמר רב שהלומד מן המגוש חייב מיטה, מה הכוונה? אז יש פה שתי דעות. רב ושמואל נחלקו בזה. אחד אמר שזה הכוונה לחרשי, אדם שהוא מחשף ועושה כישוף, ואחד אמר שזה הכוונה לגידופי, שהוא כופר, שהוא אדוק לעבודה זרה, והוא גם מסית אחרים לעבוד עבודה זרה, והוא מקלל את השם. אומרת הגמרא, נו אז מה, אתה לא יודע מי אמר שזה הכוונה לגידופי, לכופר? תסתיים דרב דאמר שהכוונה המגוש הזה גידופי, כי תראה מה אמר מקודם, דאמר מרזות, רב זוטרא בר טוביה אמר בשם רב, תראה איזה חמור זה המגוש. הלומד דבר אחד מן המגוש חייב מיטה. עכשיו זה לא יכול להיות שזה הכוונה מגוש לאדם שעושה כישוף. דאי סל קלת אחר שאם זה אדם שעושה כישוף, הרי הפסוק כתב לא ימצא בך, מה? אז כתוב בהמשך, קוסם קסמים, מעונן ומנחש ומחשף. עכשיו, כתוב, פסוק לפני כן, הכתיב, לא תלמד לעשות. מה התורה באה להדגיש בזה? רק לעשות. אז אסור לנו ללמוד כדי לדעת איך לעשות חלילה את העבירות האלה. אבל אתה למד להבין ולהורות. למה? כי אם יבוא אחד ויאמרו שהוא עשה כישוף, ידעו שהוא מחשף, או שיבוא איזה אחד שיגיד כאילו הוא נביא, ובאמת הוא יעשה דברי כישוף, אז טוב שאנחנו נדע שזה כישוף, ברגע שנדע... מה נחשב כישוף, לא נאמין לו. אני יודע שהוא נביא שקר. אבל בכל אופן, אם המגושה הכוונה למחשף, אז למה אדם שלומד מן המגוש חייב מיטה? הרי צריך לדעת כישוף כדי לדעת, כשמגיע אחד ואומר שהוא נביא והוא עושה כל מיני דברים, נדע שזה כישוף וזה לא באמת דברי, זה לא נביא אמת. אז ודאי שמותר ללמוד ממחשפים דברים כדי לדעת מה זה נחשב כישוף. אז אם אדם שלומד דבר מן המגוש חייב מיטה, חייב להיות שמגוש הכוונה כופר שעובד עבודה זרה. שעובד עבודה זרה ומסית אחרים כמובן לעבוד עבודה זרה, וגם מקלל כביכול את... וכו'. אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון בן פזי, אמר בשם רבי יהושע בן לוי, שאמר בשום בר כפר. כל היודע לחשב בתקופות ומזלות, ואינו מחשב, אינו חושב, עליו הכתוב אומר, ואת פועל השם לא יביטו. הוא לא מביט במה שפעל הקדוש ברוך הוא, ומעשי ידיו לא ראו, הם לא רואים את מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא. אז רואים מפה שהסיבה שאסור לספר מאדם שיודע לחשב תקופות ומזלות ולא מחשב, זה מכיוון שהוא מחסיר בהתבוננות במעשי השם. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, מניין שמצווה לאדם לחשב תקופות ומזלות, לומדים את זה מהפסוק שהקדוש ברוך הוא אומר, שנאמר, ושמרתם ועשיתם את הדברים הבאים, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. מה אנחנו נשמור ונעשה שזה יהיה חוכמתנו בינתנו לעיני עמי? מה אתה מעוניין שאנחנו נעשה? מה המצווה שאתה מצווה אותנו? שאנחנו נחכים בחוכמה שהיא ניכרת בעיני העמים, החוכמה שלנו. איזו היא חוכמה ובינה שהיא לעיני העמים? ואומר, זה חישוב תקופות ומזלות. רש"י מסביר שכשאתה יודע חישוב תקופות ומזלות, אתה יכול לדעת לפי מתי התחיל היום, לפי מתי התחילה השנה, איזה תקופה ואיזה מזל, אם השנה תהיה גשומה או שחלילה לא. וכשאתה תגיד את זה ואומות העולם יראו שבאמת צדקת, זה יהיה חוכמתך ובינתך לעיני העמים. למדנו במשנה, אחד מהמלאכות שאסור לעשות אותם בשבת, זה מלאכת צידה, הצד צבי וכולי. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, הצד חילזון, יש דג שנקרא חילזון, שממנו, מאדם שלא מפיקים את צבע התחלת, שאיתו צבעו את היריות של המשכן, איתו צבעו את התחלת. אז אדם שצד את החילזון, והפוצעו, בשביל להוציא ממנו את הדם, עושה לו כזה פצע, אינו חייב אלא חטאת אחת, רק על זה שהוא עבר על מלאכת צידה. אבל על זה שהוא פצע את החילזון, על זה הוא לא חייב. רבי יהודה אומר, חייב שתיים. הוא חייב גם משום צידה, וגם על זה שהוא פצע את החילזון, הוא חייב משום מלאכת דש. מה הקשר דש? דש הכוונה שדורכים על התבואה, על השיבולים, כדי להוציא את הגרעינים מתוך המוץ. אז איפה פה יש דישה? שהיה רבי יהודה אומר, פציעה בכלל דישה, כי הוא מפרק את הדם מתוך הבשר, זה כמו שמפרק את התבואה מתוך הקש. אמרו לו חכמים שחלקו על רבי יהודה, אין פציעה בכלל דישה. שאלת הגמרא, למה לא? אמר רבא, מה הייתה מדה רבנן? כסברי, אין דישה אלא לגידולי קרקע, דברים שצומחים, כשאתה מפרק אותם מתוך הקש, זה נקרא דישה, אבל דג זה לא נקרא דש. שאלת הגמרא, למה הוא חייב רק משום צד? ולחייב נמי משום נטילת נשמה, זה כמו שוחט, כשהוא פוצע את החלזון, הוא הרי מת, אז אם כן, החלזון הרי מת, אז אם כן, זה גם חיוב שני משום נטילת נשמה. עונה הגמרא, אמר רבי יוחנן, דובר פה שפצעו מת, החלזון כבר היה מת לפני כן, אז לכן הוא לא עובר משום נטילת נשמה, על הצידה הוא יהיה חייב, אבל נטילת הנשמה לא. רבא אמר, אפילו תימה שפצעו חי, בכל זאת אנחנו לא מחשיבים את זה משום נטילת נשמה. למה? מתעסק הוא אצל נטילת נשמה. הוא לא מתכוון להמית את הדג. הוא מתכוון להוציא ממנו את הדם. שואלת הגמרא בפירוש, הוא לא מתכוון. והאביי ורבא דאמרי תרווהיו. מודה רבי שמעון בפסיק רישא ולא ימות. הרי יש ויכוח בין רבי יהודה לבין רבי שמעון לגבי אדם שעושה מעשה מסוים. כמו במקרה שלנו שהוא בעצם מוציא דם מהחילזון. הוא מתכוון להוציא דם, הוא לא מתכוון שהחילזון ימות. אז רבי שמעון אומר, אז הבן אדם הזה לא חייב משום נטילת נשמה, כי זה דבר שאינו מתכוון. רבי יהודה אומר, הוא יהיה חייב. אומרת הגמרא, אפילו רבי שמעון שאומר שדבר שאינו מתכוון פטור, אז הוא מודה בפסיק רישא ולא ימות. אתה לא יכול להגיד, שמה, הוא רוצה לחתוך את הראש של השור, אבל שהשור לא ימות. זה בוודאי שזה מה שיקרה, אז זה לא נקרא דבר שאינו מתכוון, שאת זה רבי שמעון מתיר. אז אם כן, כאן, כשהוא מוציא דם מהחילזון, ודאי שהחילזון לכאורה ימות, אז אם כן, שיהיה חייב משום נטילת נשמה. תרץ את הגמרא, שאני האחה, פה זה שונה, שלא חייבים על זה משום נטילת נשמה, דקמה דאית בי נשמה, תפי ניח עלי, עדיף לו שהחילזון לא ימות, כי כשהוא מוציא דם מהחילזון, כשהחילזון חי, כי היחיד אליציל צבעי, הדם יותר צלול והצבע הוא יותר טוב, אז מכיוון שהוא מנסה כל הזמן כשהוא מוציא את הדם לשמור על החילזון שלא ימות, אז אם בסוף החילזון ימות, זה לא נחשב שהוא כאילו חותך את הראש ולא מתכוון שהוא ימות. אלא הוא באמת לא מתכוון שהוא ימות, וגם אפשר שהחילזון לא ימות. ולכן, גם אם בסוף החילזון מת, לא יהיו חייבים משום נטילת נשמה, אלא רק משום צידה בשעה שצדו את החילזון. במשנה למדנו מלאכה נוספת שחייבים עליה בשבת, השוחטו, מלאכת שוחט. שואלת הגמרא, השוחט משום מה חייב? הרי לא היה סיבה לשחוט בשביל להקים את המשכן. מה היו צריכים את הדם, או שהיו צריכים אורות, תחש. אתה לא צריך בשביל זה שחיטה כשרה. אפשר להרוג בצורה אחרת את התחש. אומרת הגמרא, רב אמר משום צובע. כי כשהוא שוחט את הבהמה, הוא צובע את הצוואר בדם. תכף הגמרא תבהר למה זה נקרא צובע. וזה היה במשכן שצבעו. ושמואל אמר, החיוב של שוחט משום נטילת נשמה, כי כשהיו צריכים את האורות של הבהמה שנקראת תחש, אז היו צריכים לטול את הנשמה של התחש. אז אם כן, זה נחשב דבר שהיה במשכן, ואדם ששוחט חייב משום נטילת נשמה. שואלת הגמרא, מה אין נטילת נשמה כששוחטים? אז אם כן, לפי רב, רק משום צובע אין, הוא עובר רק בגלל צובע כשהוא שוחט. משום נטילת נשמה, לא, בוודאי שהוא נוטל נשמה, אז הוא יהיה חייב על זה לבד. הרי היה נטילת נשמה במשכן, כשהיו צריכים את האור של התחש. אלא הימה, כשרב אומר שחייבים שוחט משום צובע, זה גם משום צובע. חייבים משום נטילת נשמה ומשום צובע, זה שני דברים. הימה, אף משום צובע. טוב, אמר רב, אמרתי מקודם שכשאדם שוחט, הוא חייב משום צובע, כי נצבע מאדם הצוואר של הבהמה וכדומה. אז הוא אומר, מילתא דאמרי, מה שאמרתי ששוחט חייב משום צובע, אימה במילתא, אני יבאר מה התכוונתי לומר, אני אוסיף עוד משהו, דלולי תידרי בתראי, כדי שלא יבוא הדורות המאוחרים יותר, שאליהם אני כבר לא יוכל להסביר, ולהיחחו עליי, שלא ישחקו על מה שאמרתי. הם יאמרו, צובע במה הניח עליי, בשביל מה בן אדם טוב לו שיהיה צבוע הצוואר של הבהמה בדם? הרי בשביל שזה יחשב מלאכה, הפעולה שהוא עושה, היצירה שהוא עושה, זה צריך להיות יצירה שהוא רוצה לעשות אותה. מה טוב לבן אדם בזה שנצבע הצוואר של הבהמה בדם? אדרבה, הוא היה מעדיף שבכלל לא יהיה דם, שלא יצטרך להוציא אחר כך את הדם, ולא יצטרכו לנקות אחר כך את הצוואר. אלא אומרת הגמרא, בוודאי שניחה. דלתבס בית השחיטה דמה. הוא רוצה שהצוואר יהיה צבוע בדם, כי איך דלחזו אינשי, כשהוא ימכור את זה בשוק, את הבשר של השור, כשיש עליו דם על הצוואר, אנשים יראו שזה נשחט היום, ולייטו ליז בנומיני, יבואו לקנות ממנו את הבשר. בזמנם לא היה מקפיא. היו קונים בשר היום, בשביל לאכול היום. ואם זה צבוע בדם, אז מבינים שעכשיו זה נשחט, אז יבואו לקנות את זה, יקפצו על זה קונים. מלאכות נוספות שלמדנו במשנה שחייבים עליהם בשבת, והמולכו, מולח את האור בשביל לאבד אותו ולעשות ממנו קלף, והמאבדו, הוא מאבד אותו בשביל לעשות ממנו קלף. שואלת הגמרא, נו, אז למה זה שתי מלאכות? היינו מולח והיינו מאבד. בשביל מה עושים מליחה? בשביל לאבד את האור. עונה הגמרא, רבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרווה, נכון, אתה צודק באמת. אין כזה מלאך, אין שתי מלאכות, זה מלאכה אחת. הפיק חד מיניו, תוריד אחד מהם, נו, אז יהיה לך רק 38 מלאכות, איך יהיה לך 39? והיל סרטוט, תוסיף במקום זה מלאכה חדשה, מלאכת המסרטט. מה זה מסרטט? כשאדם רוצה לחתוך איזה קרש או משהו, לפני כן הוא צריך לעשות איזשהו סימן, לסרוט סריטה כזאת, ואז הוא יודע בדיוק באיזה גודל לחתוך. זה מלאכה נוספת של מסרטט. הרמב״ם כותב שכשבאים לכתוב על גבי קלף, אז צריך לפני כן לעשות כאלה מין שורות, אז מסרטטים שורות, אז זה גם כן נקרא מלאכת מסרטט. אמר רבא בר אבונה, היימן דמלאך ביסרה. לוקח בשר, לא אור, לא בשביל לעשות קלף, סתם לוקח בשר ומולח אותו. חייב משום מאבד. הוא מאבד את הבשר. רבא אמר, מה פתאום? אין דבר כזה עיבוד באוכלים, רק באור. אז הוא יהיה פטור אם הוא מלאך בשר. אמר רבא, אפילו רבא בר אבונה, שאמר שיש כן חיוב של מאבד מי שמולח בשר, לא אמר אלא דקבאי לי לאורך, שהוא רוצה ללכת לדרך ארוכה, ובדרך לא יהיה לו איפה לקנות אוכל, אז הוא לוקח את הבשר ומולח אותו בהרבה מלח, כי מלח זה דבר ששומר. וכשזה מולוח מאוד מאוד טוב, זה נשמר להרבה זמן. אבל לביתה, כשהוא מולח את הבשר רק בשביל שיהיה לו בבית, אז המליחה היא לא כל כך עם הרבה מלח, אז הוא לא יהיה חייב משום מאבד, לא משווה אי נשמי כלי עץ. הוא לא עושה את האוכל שלו שיהיה בלי שום ויטמינים, בלי שום מינרלים, כמו עץ, שכשמולחים מאוד חזק את הבשר, זה לוקח חלק גדול מאוד מהדברים הטובים שלו, הוא נהיה ממש קשה כמו עץ, ולכן כשצריכים ללכת בדרך ואין ברירה, אז עושים את זה מליחה באמת חזקה וטובה כדי שישמר, אבל אם נמצאים בבית, מעדיפים לא למלוח את זה כל כך, ולכן ודאי לא נגיע לשלב שזה נקרא ממש מאבד. עוד למדנו מלאכות נוספות במשנה, והממחקו, אדם שממחק והוא מחליק את הקלף, והמחתכו, כשהוא חותך את האור לחתיכות, לחלקים ישרים. אמר רב אחא בר חנינא, השף בין העמודים, יש שני עמודים שמחזיקים את הגג, והוא משייף את הקרקע בין העמודים. בשבת חייב משום ממחק, כי הוא מחליק את הקרקע. אמר רב חייא בר אבא, שלושה דברים סך לי רב אשי, והוא לא אמר את זה בשם עצמו, אלא משמי דרבי יהושע בן לוי. דבר ראשון, המגרר ראשי קלונסות. יש מוט, הוא פשוט משייף את המוט, את ראש המוט, כדי שהוא יהיה אחד. אם הוא עושה את זה בשבת, הוא יהיה חייב משום מחתך. כשהוא חותך את ראשי המוט כדי שזה יהיה אחד, הוא חייב משום מחתך, כי הוא חותך אותו לפי צורה מסוימת. דבר שני, הממרח רטייה בשבת, אדם שמחליק תחבושת על מכה, חייב משום ממחק. שהוא ממחק, הוא מחליק את התחבושת. והמסטט את האבן בשבת, שהוא עושה צורות יפות על אבן שאמורה להיות ליופי, חייב משום מכה בפטיש. מכה בפטיש, הכוונה מלאכה שאיתה משלימים את המלאכה. אז כאן, מכיוון שזו השלמה של המלאכה, הסיטוט של האבן, אז מי שסיטט חייב משום מכה בפטיש. אמר רבי שמעון בן קיסמה, אמר את זה בשם רבי שמעון בן לקיש, עצר צורה יפה בכלי שעומד ליופי, וכן, המנפח בכלי זכוכית, כלי זכוכית, עושים, מרתיחים אותו, ואז מנפחים בפנים הרבה רוח, וככה הוא נהיה כלי. אדם שעושה את הדברים האלה חייב משום מכה בפטיש, כי ככה משלימים את המלאכה שלהם. אמר רבי יהודה, איימן דשקיל הקופי מגלימי. כשאדם קונה בגד חדש, לפעמים יש כל מיני חוטים ככה, תלושים שמושחלים בתוך הבגד, שצריך לשלוף אותם החוצה. אם הוא שולף אותם החוצה בשבת, חייב משום מכה בפטיש. למה? כי זה גמר המלאכה של ההריגה, שהריגת הבגד. ואני מי למטה הוא יהיה חייב, דקפיד עליו, שהוא מקפיד שלא יהיו לו את החוטים האלה בבגד. אבל אם הוא מוריד את זה סתם, בגלל שכרגע משעמם לו או משהו כזה, אז הוא לא יהיה חייב משום מכה בפטיש, אם זה לא מפריע לו שהבגד יהיה עם החוטים האלה. מלאכה נוספת שלמדנו במשנה שחייבים עליה בשבת, מלאכת כותב. והכותב שתי אותיות. למה? כי במלאכת המשכן היו כותבים על כל קרש אות, והיו מסמיכים שתי קרשים, וזה היה שתי אותיות ביחד. תנו רבנן, כתב אות אחת גדולה, ויש במקומה לכתוב שתיים. זאת אומרת, זה אות גדולה שאפשר, שבמקום הזה היה אפשר לכתוב שתי אותיות, פטור. אבל אם הוא מחק אות גדולה, ויש במקומה עכשיו לכתוב שתיים, הוא יהיה חייב. למה? כי מחיקה זה מוחק על מנת לכתוב שתי אותיות, ועכשיו במחיקה של האות הזאת, יש עכשיו מקום לכתוב שתי אותיות. אמר רב מנחם ברבי יוסי, תראה, וזה חומר במוחק מבכותב. פה כשאדם מוחק, שזה נראה כמו מלאכה הרבה יותר פשוטה, זה יותר חמור מאשר אדם שכותב, כי כשהוא מוחק אות אחת, אם יש עכשיו מקום לכתוב שתי אותיות, הוא יהיה חייב, אבל כשהוא כותב אות אחת, במקום שהיה אפשר לכתוב שתי אותיות, הוא יהיה פטור. המלאכות האחרונות שלמדנו במשנה זה הבונה, שהוא בונה בניין, והסותר כשהוא מפרק בניין, המחבא אש והמבעיר בעירה של אש, והמכה בפטיש. המכה בפטיש זה אדם שעושה גמר המלאכה, וזה מה שהגמרא מיד עכשיו אומרת. מה ההגדרה של מכה בפטיש? רבה ורבי זירא דאמרי תרוויו. כל מידי דאית בגמר מלאכה, כל דבר שאדם במעשה הזה משלים את המלאכה של אותו חפץ, חייב משום מכה בפטיש. ופה זה המקור של כל המושג, מה זה מכה בפטיש? כולם שואלים, מה מכה בפטיש? זה מלאכה? מה שאמרנו? כן, מכה בפטיש, הכוונה שאדם גומר את המלאכה. למה? זה היה דרך של האומנים, שכשהם סיימו את המלאכה, הם מכים בקורנס בשביל ליישר, אז לכן זה נראה סמל כזה, שגמר מלאכה זה בשם מכה בפטיש. ולמדנו עוד את המלאכה של מוציא מרשות לרשות, מרשות היחיד לרשות הרבים, ואנחנו נעסוק בזה בעזרת השם בשיעור הבא. ובמשנה למדנו אילו אבות המלאכות. מה המשנה באה להגיד פה בזה? כבר אמרנו בהתחלה, אבות מלאכות 40 חסר אחת. מה באים להוסיף כאן בסיום הזה? אלא אומרת הגמרא, אילו להפוקי מדרבי אליעזר, שדווקא על האבות מלאכות חייבים חטאת. אם אדם עושה שתי אבות, גם זורע, גם חורש, הוא יהיה חייב שתי חטאות. אבל להוציא מדבריו של רבי אליעזר מחייב על תולדה במקום אב, רבי אליעזר סובר שגם אם אדם עושה אב מלאכה של גוזז, וגם את התולדה שהוא מסתפר. אז אומר רבי אליעזר, הוא יהיה חייב שתי חטאות, למרות שזה תולדה של אותו אב, שהוא כבר הוא מביא על זה כבר קורבן חטאת. אז פה המשנה באה להגיד, לא, רק על אלו אבות המלאכות, רק עליהם חייבים חטאת, ואם אדם עושה שתי אבות, הוא יהיה חייב שתי חטאות, אבל אם הוא עושה אב ותולדה, או אב וכמה תולדות, או כמה תולדות של אב אחד, הוא יהיה חייב חטאת אחת. כי כל אב מלאכה זה קבוצה בפני עצמה, זה מלאכה בפני עצמה, מחייבים עליה חטאת אחת. אם זה כמובן באלם אחד, אם זה בפעם אחת שהוא שכח. למדנו במשנה שזה 40 המלאכות, חסר אחת. למה צריך להגיד עוד פעם? כבר בתחילת המשנה למדנו 40 מלאכות חסר אחת יש במלאכת המשכן, ושאסורים בשבת. אז למה בסוף המשנה צריך לחזור על זה שוב? זה בא להפוקה מדבריו מדרבי יהודה. דתני רבי יהודה מוסיף לאבות המלאכות את השובט. שובט זה מלאכה נוספת שקשורה למיסך. מיסך הכוונה שמותחים חוטי שתי לכל האורך, כדי שאחר כך יהיה אפשר להשחיל בהם את חוטי הערב. אז למד רבי יהודה ששם יש מלאכה נוספת שנקראת שובט, שכשיש, הוא מתח הרבה חוטים, עכשיו חוטים הסתבכו אחד בתוך השני, אז הוא מכה בהם כדי ליישר אותם, שהם יהיו מתוחים אחד, כל אחד בפני עצמו. אז לפי דבריו של רבי יהודה, זה מלאכה בפני עצמה. והמדקדק, מה זה מדקדק? כשיש חוטי שתי, ואז בפנים הורגים את חוטי הערב. עכשיו, לפעמים היה יוצא שחוטי הערב לא היו ממש צמודים אחד לשני, ואז היה מין, כאילו זה לא היה ישר, הבד לא היה סגור לגמרי, היו כל מיני חורים. אז מה עושים? לוקחים מין כלי שהוא נראה כמו נר, והקוקולו ממתכת. והחלק הדק שלמעלה, נר כמובן מחובה, הדק מלמעלה, היו שמים אותו בין חוטי השתי, וככה מותחים את חוטי הערב ומצמידים אותם חזק. זה עד היום דרך אגב עושים את זה. ולפי דעתו זה נחשב מלאכה בפני עצמה. אמרו לו, חכמים סוברים, לא, זה לא נחשב עוד מלאכה. כי שובט, היינו, הרי הוא בכלל מיסך, שהוא מסדר את החוטי שתי, לא צריך להוסיף אותו מלאכה בפני עצמה. וכן מדקדק, הרי הוא בכלל אורג, זה חלק ממלאכת אורג, כי ברגע שיש לו חוטים שהם לא לגמרי צמודים, אז הוא מצמיד אותם עם אותו כלי, ומדקדק מחבר אותם ביחד. ואם כן, זה נכלל במלאכת אורג, ועד כאן השיעור על דף ה-NH.